שהשבוע כמעט הגיע לסופה, זה הייתה בתקופה הזאת של החגים, 1944, הוא התפלל ראש השנה עדיין כעובד, כחלק ממחנה השמדה, הוא היה מחנה השמדה 8 חודשים. הוא נשאר בישיבה עד כמה שהיה בלתי אפשרי, הוא היה בהונגריה, אז הפלישה להונגריה הייתה די מאוחרת. זו הייתה, הוא היה בישיבה בגטו, וב8 חודשים האחרונים לקחו אותו למחנת עבודה, מחנת השמדה, והוא התפלל ראש השנה, וכבר ביום הכיפורים, היה איזה מצב של שחררו אותם, אבל לא שחררו אותם, המחנה נסגר, אבל הקצין שהיה אחראי עליו עדיין שמר עליהם, אבל שמעו את הפצצות של הרוסים מתקרבים, וידעו שהם יצאו, היו קצת ככה חצי משוחררים, חצי לא משוחררים, מצאו איזה מרתף, התפעלו תפילת יום הכיפורים, וקרא בשמחת תורה היו משוחררים. באותו שמחת תורה, הקצין ההונגרי נכנס ואומר, עד עכשיו שמרתי עליכם, עכשיו אתם חייבים לשמור עליי. הוא כך פחד, מי שהיה ביחד עם הנאצים. אז זו התקופה של הרבה תזוזה, והרבה דינמיות, והרבה אי-בהירות. והוא זוכר את האמירה הזאת, שכולם יחשבו במרתף החשוך, לא תזכרי את הדלת, בבקשה. ולא היו מספיק מחזורים, אז כולם התפללו בעל פה. תארו לעצמכם להתפלל בראש השנה ויום הכיפורים בעל פה, זה אחד היה מחזור. והוא צחק כשאמרו, וכן תן כבוד השם לימיך, תהילה לרעך, תקווה תבוא לדרשך. מה זה כבוד? יורים בנו ככלבים, עושים אותנו למחנות, קרנות, מה זה? וכן תן כבוד השם לימיך. צחקו אחד על השני, מה זאת התפילה? וברוך השם, הוא זכה לראות מה זה כבוד לאומי ומה זה כבוד של עם ישראל. הוא בחר כל שנה כשהוא התפלל, וכן תן כבוד השם לימיך, וידענו את המצב רוח שלו, את המנטליות שלו, שכשהוא מתפלל לעמוד בישיבת הר הצבי, הוא חוזר לאותו מרתף חשוך, כשאנשים פליטים, בלי משפחות, בלי ילדים, בלי כלום, בלי מחזורים, 10 אנשים אולי, 12 אנשים שמתפללים, וכן תן כבוד, ברוך השם, מי שאומר היום בגוש עציון, מתפלל, וכן תן כבוד השם לימיך, לא יודע מה זה כבוד לאומי. אז הוא אמר, וזה דבר מאוד מאוד חשוב. הייתי אומר שיש אחת מהתפניות הכי דרמטיות והכי מהפכניות של שר ועמיטל. רבינו בחיי כותב בספר חובת הלבבות שאפשר לבסס את עבודת השם שלנו על הכרת הטוב. אנחנו מכירים טוב לקדוש ברוך הוא שגמל לנו, שעשה לנו, שהטיב לנו, מודים אנחנו לפניך, ששם תחוקנו, אשר חייסנו וקיימתנו, קיים תחיינו, תקיימנו, תעשב, כל המודים שלנו, כל ההודעה שלנו. ורמיטל חש שבדור שלו הוא יהיה מאוד אותנטי, מאוד אמיתי, הוא לא ככה פחד מלהגיד את האמת, הוא אמר שבדור אחרי השואה כבר אי אפשר לבסס עבודת השם שלנו על הכרת הטוב. כי כל המושג הזה, הכרת הטוב אחרי השואה, זה לא משמעותי, זה לא רלוונטי, מכירים טוב שהוא נתן להיטלר להרוג, לצוח 6 מיליוני יהודים, אלא שיש משהו יותר חזק ויותר עמיד ויותר בסיסי. וזה מבוסס על פסוק באיוב. איוב פרק י' ג' פסוק ט' ו' אומר, זה מילים מפורסמות של רמיטל, לו יקטלני לא אייחל. אפילו אם הוא ירוג אותי, אני אחכה לו, אני מייחל לו, אני אוהב אותו. כאילו אהבה הזאת שיעזק המוות, שאדם מרגיש כל כך מחובר לקדוש ברוך הוא, שלא אכפת לו, יש לו שאלות, והוא חיים שאלות, והוא צריך לעלות תהיות, כי התהייה היא משהו טבעי ומשהו אמיתי, והרם אבינו מעלה את התהייה, מי שלא מעלה את התהייה, הוא בעצם יושן, והוא לא מסתכל על הקדוש ברוך הוא, לא, הוא סתם משתיק ומתקה את השאלות, אבל בסדר, שנשאר עם שאלות. רבם התהלכים יחד עם חתנו, עם חמיו, הוא הקים את הישיבת הדרום, ישיבה בנגב, ולימד יחד עם רבשך. ופעם הוא סיפר לנו שרבשך מסר לו שהתשובה הכי חשובה שרב יכול לתת לתלמיד זה I don't know. So, רב מוכן להודות שאני לא יודע. כי זה כמובן מוסר עניבות וענבה, והתיכולת הזאת לדעת שלא כל אחד צריך לדעת את הכל, ודווקא הייתה קבוצה מלוס אנג'לס, שמבקרת עכשיו בישיבה לכמה ימים, מאלן גינדי וחבריו. אז ביקשו ממני, אחרי אני אלמד אותם שיעורים, ביקשו ממני לספר סיפורים על עמיטל ועל רב ליכטנשטיין, והבדל ביניהם. אז אמרתי להם, השיעור כללי של רב ליכטנשטיין זה ענקי, פורמלי, קשוח, מסודר, ישר, ארוך, כמו שאתה שומע איזה נועם יווני שנועם בפני הסנאט. עמיטל מסתובב, דיבר, פתח ספר, לא פתח ספר, סיים עד 4 fix lo avar tak vol shel arba me shalosh vara that arba. There's a chare pam shalti at Rav Amital. There's a shela mogi tziyati at bem tzashir klalei. Amarti, well, I have shal lashvot at a kav shover bein tzeva yarok le tzeva tzahov betrog. You know, manu mesechat sukkah. So, mazer chshav betrog yarok, mazer chshav betrog tzahov. Ma kav hazeh. לבין הקו בין צהוב לירוק שעובר בתרומת צרת. כי בגלל בצרת חשוב לדעת אם זה ירוק או צהוב. אז הוא הסתכל עליי. אתה שואל אותי שאלה כזאת, אני לא יודע דברים כאלה. לך תשאל אותו. הוא פנה אותי לאיזה מישהו בן, הוא יודע את ההלכות האלה. עם הפוזות ועם ההצגות האלו, כל כך שנה, כל כך שנה הצגות, שאדם מציג את עצמו בדבר שהוא אינו. צריך להיות אמיתי וטבעי ואותנטי. אז רבי עמיטל אמר ש... אפשר ומותר ואפילו חייב אדם אחרי השואה. אני חושב שהזמנים השתנו, ואנחנו כבר בתקופה שאפשר כבר להרגיש את התודעה, את התודעה ואת ההודעה לקדוש ברוך הוא, ברוך השם. תסתכלו בעולם שלנו, במיוחד העולם בארץ שלנו, הסתכלתי על איזה גרפיקה של ההתקדמות של מדינת ישראל מ-87 עד 2017. איזה 15 ענפים. כלכלי, צבאי, פוליטי, כמה רכבים יש לאנשים, אינפלציה, מספרים משוגעים, מספרים מטורפים. אני רק אכיל לכם מספרים, ראיתי את זה, שמתי את זה בוואטסאפ המשפחתי, זה לא יאומן, לא יאומן, המספרים לא, על טבעיים, לא רואים מספרים כאלו בספרים, אצל מדינות אחרות. בוא נגיד, עלייה במספר התושבים, 100%, ב-87. אני רק אבחור את... Foreign currency reserves, סכום הכסף הזר שיש לנו, בינלאומי. 2,700% הקפצה. לא מספר. אף פעם לא ראיתי 2,700% יותר מ... Energy from local sources, אנרגיה ממשאבים מקומיים. 1,525% הקפצה מ-28. Desalinated water, כמות המים, התפלה. 1,577%. המספרים, GDP, כמה אנחנו מייצרים כל שנה. 923% per capita, כמה כל בית מרוויח. 413%. איפה רואים מספרים כאלה? מספרים מתקדמים ככה בצורה איטית, עוד 2%, עוד אחוזים. זה מספרים לא יומנים, לא מקובלים לחשוב מספרים. זה היום עשה השם, נגיד לא בניס וחבור, אבל מסו המונים, אתה לראש פינה, זה הקדוש ברוך הוא כבר החזיר אותנו. ברוך השם למצב של כבוד, וכבוד בינלאומי, ומעצמה, ועוצמה, ו... אז אני חושב שדווקא בתקופה שלנו, אפשר כבר לחזור לגלל הקדוש ברוך הוא, אנחנו כל כך מודים לך, כל כך מעריכים, וכל כך שמחים לחיות, אבל בסדר, בדור של המיטל זה לא היה ריאלי, והוא הפנה את הדור השלם שלו למוקד, לעבודת השם יותר מתאים ויותר הולם ויותר משקף ויותר טבעי ויותר מחובר. הוא ניסה לרענן את עולם הדתי גם מול החילונים, שהוא בנה את המודל של הסדר. כל בחור שיושב היום בישיבת הסדר, לא משנה אם זה ישיבת הר ציון או יוחם או עתניאל, צריך להודות לרב עמיטל. מי שיושב היום בישיבת קוונק פחות, כי הישיבות האלה פחות הושפעו מרב עמיטל בישיבת הר ציון. תלמידים של רב קוק ניהלו את ה צד שלהם, את ההתקדמות של תהליך שלהם, אבל הענף השני של הישיבות היותר מזוהות, רב עמיטל בנה את המודל של אני מציג לעולם החילוני. תשכחו מעולם החרדי מהישיבות. קודם כל, לשכנע את עולם החילוני שיש סתם וסיבה שהישיב הבחר יושב וילמוד על מחיר שירות בצבא. שבלי מנהיגות תורנית, לא רק מנהיגות תורנית, מנהיגות תורנית תלמודית. אתם שומעות? לא רק לייצר מנהיגים, ולא רק לייצר מנהיגים שיודעים לתת שיר פרשת השבוע בבית הכנסת. אם אנחנו לא נלמד גמרא בצורה רצינית, ונפתח תלמידי חכמים מן השואה הראשונה, לא נוכל להתקיים כקהילה וכתנועה. והישיבה תמיד, ישיבה שלנו, ישיבה אחרת, לחו על עצמם, מי יהיו המנהיגים, התלמידי חכמים הגדולים שלנו, לא רק מלמדים ולא רק המחנכים, אלא מובילים את התותחים. זה הוא לקח והוא שכנע את עולם החילוני, שזה לפעמים בחור בישיבה ניגש אליי ואומר, רב עמיטל פעם סיפר לתלמידים, נכון, שמי שמפספס את המניין בישיבה, שלא ילך למניין מוחה ויתפלל בחדר שלו ביחיד, תפילת יחיד. אמרתי, כן, לפני 23-30 שנה, הוא כל כך חשש שאנשים ילגלגו ויזלזלו בישיבה בחרים, במיוחד אם יגיעו למניינים מאוחרים, כי בתקופתי המניין הכי מאוחר באלון שבות היה 7:15. איזה 7:45 לפנסיונרים שאין להם לחץ ואין להם לוח זמנים, אבל המניין הכי מאוחר, כי קמו יותר מוקדם, כי לא היה אינטרנט, לא היה טלוויזיה, כל אחד הלך לישון, לא היה גרגס ולא רוזה ולא שום דבר, כל אחד הלך לישון באלון שבות, המקום המיושן, המקום הישן הזה הלך לישון בעשר, בעשר לא היה אף אחד ברחוב. אז כל אחד קם בשש בבוקר. אז אנשים מסתכלו, ישיבה באחרים ככה, קמים בשבע, הולכים למניין עם פנסיונרים, אז עדיף לא לחלל שם שמיים ולפלל לחדר. אבל אתה, אני יודע, דניאל, מתינק, הולך למניין. אל תחשוב שכדאי. עד היום בישיבה, אנחנו לא משתחררים בראש חודש ניסן. רוב העולם הישיבות משתחררים בראש חודש ניסן, אנחנו עד ה' ניסן. וחוזרים חצי שבוע אחרי פסח. למה? כי בצבא, מי שחוזר הבית מהצבא מקבל שבועיים, שבועיים וחצי אולי לפסח, לא מקבל חודש. כשאתה בצבא, אתה ככה לחוץ לזמן, ואתה רציני, אתה בישיבה, זה נופש, אוכלים קצת ונופשים קצת. אז הוא כל כך הקפיד לשווק את המושג של הסדר ללמה חילוני בצורה רצינית. וכמובן שלא לדבר על רצונו, לרענן את עולם הישיבות. אני נחנכתי בישיבה חרדית. הפתעה הכי גדולה, הגעתי לישיבת הר ציון, לא ישנו. אני נצמוק. כי אני, בישיבה שלי, הלכתי לבית מדרש עם האברכים, לבטל תורה באמצע הכיתה, באמצע 12th grade, I went to hang out. נוספת איתם, ממש ישנו. כמו רכבת. לא יכולתי לנשום שם, ממש אחרי שעה יצאתי מהחדר. הגעתי לישיבה, חוק, לא משנים בישיבה. לומדים תנ"ך, לומדים מחשבה. לא היה בעולם דבר כזה, לא הייתה ישיבה כזאת. לימוד תנ"ך רציני, לימוד מחשבה, צורה אחרת. רבנים בלי חליפות, בלי כובעים, יותר ככה צמודים וקשורים. אני לא אומר שצריך להמשיך בקו, זה נראה כמה מקרה. אני צריך למאזן, לשחק, לבסד מראש את כל התנאים האלו. אז רבן איתו מאוד הצליח לעדכן, הוא היה מעדכן. הוא לא ישב על השימורים, הוא לא ישב ככה, בואו נשמר מה שהיה. אדם מאוד שמרני, אבל גם מאוד יצירתי. והחיבור הזה, והקומבינציה הזאת, הייתה מאוד מאוד חזקה. הוא אמר, הגעתי למסקנה, רק מצטט, הגעתי למסקנה, שהדפסתי במאמרים אחר כך, the service of God, עבודת השם, לא יכול להתבסס יותר על הכרת הטוב, יש משהו מעבר לזה. לו יקטלני, לא יחל. זאת רמה גבוהה. ההבנה הזאת קיבלתי באותו מרתף, באותן תפילות של אותה תקופה. הצעירים, הנוער, אינו מוכן לקבל את זה. הם מתסכלים כשהם קוראים מה שאני אומר, הוא כותב את זה. אתה לוקח אדם צעיר, אישה צעירה, אתה אומר שבלתי, בלתי אפשרי לבסס עבודת השם על הכרת הטוב, הם מתאכזבים. איזה סוג עבודת השם זה? אבל זאת עובדה. אני לא מחביא, אני לא מסתיר אותו. כך הוא כותב. עכשיו פעם, זה לפני 20-30 שנה, אבל כך הוא קלט. זה היה מאוד מאוד התפתחותי עבורו. המצב הזה, התפילות בסוף השואה. הוא אומר, אני מתפלל. יש לי בקטע אחר. אני מתפלל ויש לי שאלות. אני חושב לפעמים על אותם אנשים שהתפעלו באושוויץ. לפעמים אני נזכר, יום כיפור, ראש השנה, אתה בחרתנו, בחר בנו, אהבת אותנו, רצית בנו. זה תופס אותי. אחד מהדברים שאני שואל את עצמי, איך אנשים התפללו? ראיתי אנשים מתפללים אחרי המלחמה, שרידים שחזו לעירם, לא מצאו את הילדים, את המשפחות. הסתכלתי איך שהתפללו. חושב את זה כל הזמן, איך התפללו? נשמת כל חי, תברך את שמך. כל נשמה מברך אותך על החסד? איך התייחסו לזה? זה תופס אותי, זה מעניין אותי, אין לי תשובה. אבל זה צריך לתפוס ולהסיק את אדם דתי חושב. אבל אני חושב שיש אנשים שמפחדים מהשאלות. אנחנו לא צריכים להתייחס לדברים בגלל שאין לו תשובה. כך הוא מסיים. אין תשובה. אבל זה לא פותר אותך מהתייחסות. כן, יש ביטוי ביידיש, בסת סוזיין, את השוור הקשה, וזה שוור את ארץ. יותר טוב להיות עם קושיה כתובה. מלעלות איזה תירוץ שהוא לא מספק ולא מצליח ולא קולע. וזה מסר מאוד מאוד חשוב לנוער. The Rav Amital Ma'od hitbi at ha-meser hazeh. Avodat Hashem ze lo mitziat ha-tshuvot. Kachol she-anashim begil shelachen choshvot lifamim, ken, ani etkadem, ani etpatech, ani echapes, be-ezeshu shlav, ani emtza et kol ha-tshuvot. Ze lo kacha. Kachol she-adam etkadem lechayim, מוצא כמה תשובות ופתרונות, וגם מפתח ופותח ומגלה כל מיני שאלות נוספות שלא היו. כן, אז החיים זה הנכונות לחיות עם שאלות. הנכונות לפתור כמה שאלות, אבל גם לסחוב אותן. זה הפקל, זה הסחיבה, זה החמור גרם, זה המסע, המסע של החמור. ולא לצפות למצב, כי מי שמצפה למצב הזה, יתסכל, ולדעתי, לצערי, יהיה לו קשה מאוד לפתח בעבודת השם. מי שחושבת שיש תשובה לכל מיני דברים. זה היה המון המון שנים. היה איזה רב בארצות הברית, לא אפרט איפה הוא היה, שהציג לתלמידים בהייסקול, בתיכון, את הגישה הזאת, שיש לכל דבר תשובה, והכל זה רציונלי והגיוני, ואפשר להפעיל את ההיגיון ולמצוא את הכל. יש פה שתי אמירות. קודם כל, שיש תשובה לכל דבר, ודבר שני, שאפשר לא רק לקבל את התשובות, אלא למצוא ולפתח את התשובה בצורה הגיונית. לצערי, קשה לי להגיד, כי הכרתי כמה תלמידים ממנו. יש תלמידים שלו שהיום בכלל לא דתי והרבה יותר גרוע מזה. כן, צריך להיות נכון ולדעת מראש, כי שלפעמים אין תשובות, וזה בסדר. אפשר לחיות עם שאלות. זה יראת שמיים לקבל את העול הזה. לא רק עול מצוות, אלא עול ספקות. שאדם יודע שאף פעם לא ידע, אבל זה המעונה, זה המקום למעונה להיכנס. אז דיברנו קודם על התפילות האלו, תפילות עם שאלות, תפילות לכבוד שלא היה, אבל ברוך השם מוחזר לנו, הרגיש קשה להם לבסס זה על הכרת הטוב, אז רבי עמיטל החליף את הטון הזה של הכרת הטוב, באיזה טון של יותר אהבה, שלמרות מה שתעשה לי, אני עדיין אוהב אותך, אני עדיין קשור איתך. אני אישי הופתעתי המון מהדרך שבה רב עמיטל סיפר על מספר פעמים שהוא נפגש עם המוות. הרבה זמנים שכמעט נהרג, החייל הרוסי שם אקדח לראשו, והוא סיפר את זה ככה, כמו שאני מספר, מה אכלתי לארוחת בוקר, לא היום, אלא אתמול, מה אכלתי לארוחת בוקר, כן, אחר כך הלכתי, אחר כך הוא ישב, ולדעתי זה יצר איזו גדלות ורחבות נפשית אצלו, היה מאוד אמיץ, הוא לא פחד משום דבר, הכל היה קטן עליו, הוא לא היה אדם בינוניות, לא קטנוניות, כי לדעתי הרגשתי שאדם שכבר נפגש עם המוות, אז כבר הכל הופך להיות קטן אצלו. כי זה בסדר, אז מה הקושי הזה, האתגר הזה, הבעיה הזאת? אני נפגשתי עם המוות, אני עברתי את הרף הזה, אני צעדתי בתעלת הסואז ב-67, לחמתי במלחמת השחרור הזה. אז אני, יש בעיה, נפתור את הבעיה. מזה יצר אצלנו אומץ לב, אמיצות וחוזק וחוסן, לא להיכנע לכל מיני דברים שבדרך כלל מבהילים אנשים ואתגרים קשים. אדם גדול, אדם ענק, אדם עם רוח חזקה, עם גב חזק, והוא נתן לנו את הגב הזה. אז אני רק ציינתי סתם שסיפר לנו, כשהיה הכאוס הזה, האי בהירות, האם הרוסים נכנסו לעיר, או עדיין הנאצים שולטים, והוא אמר, שמענו למטה בשערים שפרצו, הגרמנים שעדיין חיפשו יהודים, פרצו את השערים וצעקו ליהודים לצאת מהמרתף. ניסו לפתות אותם. אז חיפשו את הפרטיזנים כדי לכלוא אותם. אז כמה מהחברים צעקו אליי, יהודה, תרד, יהודה, תרד, יהודה עמיטל. הייתי מוכן, אבל הבן דוד שלי אמר, אל תיתן להם לפתות אותך. אם הגרמנים יתפסו אותך, יגעו אותך. אז בתוך הדירה היה איזה ארון, אז נכנסנו והסתתרנו בארון, החיילים נכנסו בתוך הדירה, שברו את הדלת, ישבתי עם הבן דוד שלי, אמרתי לו, בוא נגיד וידוי. אז הוא אמר לי, נגיד תהילים. אז הלכו לכל חדר, אבל לא נכנסו לחדר שלנו, ואז ניצלנו. קטע הבא. בלי שאלות, בלי... אדם שהגיע למצב שהוא חי עם הקדוש ברוך הוא בצורה כל כך אינטימית וכל כך עם הנחות כל כך מובנות מעצמם, שזה כבר בסדר, הקדוש ברוך הוא הציל אותי, הוא בחר להציל אותי כמו שאני אבחור, כן להזמין אותך או לא להזמין אותך לשבת, כן לא זה, זה בחירה שלך. נקודה שלישית שרציתי לציין, הרבה אנשים, ואני הכרתי אותם, היו שברי לוחות אחרי השואה, שברי כלים. הסבא שלי, כמעט ולא הכרתי את הסבא שלי, הוא לא עבר את השואה, אבל הסבתא שלי מתה לפני שנולדתי, והסבא שלי התחתן פעם שנייה עם אישה שכן עברה את השואה. והייתה באמצע קריסטלנאך, באותה, ממש באותו מעמד, באותו אירוע. ושני דברים באמת, באמת הפריעו לה, ממש הפרעה מנטלית, פסיכולוגית, היא מטורפת בריח. ילדים, היא לא יכולה להיות עם ילדים, וזכוכית. קשה לזכוכית וקשה לילדים. אז לא ישנתי אפילו לילה אחת עם הסבא שלי, תחת אותו גג. באתי לכל מיני ביקורים קצרים. בואו נתפוס איזה שעה יחד עם הסבא ונאכל קצת. כמובן הכל פלסטי, הכל חד פעמי. בתקופה שלא היו הרבה חד פעמי. אבל היה קשה לה להיות בחדר עם זכוכית, ומאוד מאוד קשה עם ילדים. אישה אצילית, אישה, אבל ברגע שילדים נכנסו, ממש נשבור, ראיתי את השבר. אז הגעתי ערב יום הכיפורים לקבל ברכה מהסבא שלי. והוא הגיע לבית שלי לשתיים, לארוחת צהר, לארוחת בוקר, לארוחת... אבל היה מאוד קשה לי, וכמובן הרבה אנשים חיו עם רגשי אשמה. למה אני ניצלתי, ואחרים לא ניצלו. מה זה אומר? בצורה מדהימה, רב עמיטל יצא מהשואה עם תחושת משימתיות, מישן. יש לי משימה. אם הקדוש ברוך הוא הציל אותי, כנראה שהוא מצפה ממני משהו. והתחושה הזאת של מישן ושל משימתיות, אתה מאוד חזקה אצלה, והוא גם משרה את הנושא הזה בתוכנו. בסדר, אתם לא בשואה, אתם בארץ, מדינת ישראל, מה הקדוש ברוך הוא מצפה ממך? הוא נתן לך כל כך הרבה, אתה חייב לעשות משהו, לא רק להיות מקבל פסיבי. אז הוא אמר, השנה הראשונה שהגעתי לארץ, זה ב-45, הגעתי לכפר הציון. 20 פלוס שנים לפני שהוא בנה את הישיבה, הוא הגיע לכפר הציון. ממש פה, תחת המנדט הבריטי, לפני הקמת המדינה. בדרך הכרתי חבר מהונגריה. בהונגריה היינו יושבים ביחד, חושבים מה לעשות. הוא היה קרוב לרבי מוויז'ניץ, החבר, והוא תמיד דיבר על בריחה לרומניה. אמרתי לו אז, אם היטלר רודף אחרינו פה, בהונגריה, אז אי אפשר לדעת מה יהיה ברומניה. נקודה שנייה אמרתי לו, איזה סיכויים יש לי? אתה ברומניה, אתה קשור לרבנים חשובים, אתה תברח לרומניה, תפלו בך. אני אדם פשוט, אין לי קשרים. אמרתי לו אז בהונגריה שלפחות נכין את עצמנו למות על קידוש השם. שוב פעם, בלי לשאול את עצמנו שבריחה לרומניה תפתור את הכל, לפחות נכין את עצמנו נתכונן מנטלית למות על קידוש השם. צריכים לדעת את זה, כשזה יגיע אם זה יגיע. באותה תקופה כשישבנו בהונגריה, החבר היה מאוד כועס עליי, כי דיברתי עם כל כך הרבה ציניות, שאני אומר על קידוש השם. אחר כך כשהוא ראה אותי בארץ, התגובה הראשונה, ניצלת אתה! אתה דיברת כל הזמן על קידוש השם. אמרתי לו, מה אתה רוצה ממני? מה, אני אשם שניצלתי? זה מה שקרה. זה נשמע מצחיק, אבל זה כל כך טבעי, ורוב האנשים לא יכלו להגיד את זה. למה אני ניצלתי? השאלה הזאת הפילו אנשים. למה אני ניצלתי? ואבא לא ניצל. הוא איבד את כל המשפחה, איבד את כל החברים. אבל הייתה איזו טבעיות ובהירות פנימית. מה אתה רוצה ממני? אני ניסעתי ככה הקדוש ברוך הוא החליט. פעם סיפר לנו, זה מתי החליט להקים את הישיבה. הוא חזר בנסיעה מתל אביב לירושלים, והוא שמע ברדיו איזה סיפור מארצות הברית מניו יורק, שהיו צעירים, ילדים, ככה כלואים בקומה עליונה של מבנה מאוד מאוד דו-קומה, רב-קומתי, והיה אש, אש פרץ בבניין, וההורים עמדו למטה ברחוב עם המצילים, ובחו וצעקו, תקפצו, תקפצו, יש מזרונים, יש בלונים, מקום מוכן, תקפצו, תקפצו. והילדים לא יכלו, פחדו יותר מדי. והוא שמע את הסיפור הזה ברדיו, הקריינית סיפרה על הסיפור הכואב, הטרגי. אבל לקח שהוא לקח מהסיפור הזה, שיש טרגדיה, שיש שפה שההורים מדברים בו, והדור החדש לא מבין. כי הורים מדברים איזה זווית שהם יודעים שהכל בטוח והכל בסדר, אבל צעירים לא תופסים, ויש איזה פער שפתי, פער תרבותי, פער דורי בין הורים לבין הילדים, שיש שפה, והשפה כל כך נחוצה כדי להציע אותם, ופשוט הצעירים לא קולטים את השפה ולא מבינים את השפה. הוא חזר אותו לילה לגבעת מרדכי, חוזר הביתה ורואה אש באיזה בניין. והוא רואה שיש אישה קשישה כלואה מאחורי האש. אז הוא יופק על החלון והאישה מגיבה והוא מציל אותה והוא מציל אותה. והוא רואה את זה, הוא רואה את זה כסימה מן השמיים שלא יש את השפה שהדור הצעיר יכירו. שבניגוד לאותם הורים בניו יורק שלא הצליחו להציל את הילדים, הוא הצליח להציל את האישה הזאת, וכנראה קדוש ברוך הוא נתן לו שפה ויכולת. ודווקא בסוף חייו, הוא אמר לי כל כך הרבה פעמים, סתם עברתי במשרד, הוא אמר, כן, כנראה שהדור הצעיר עדיין רוצה לשמוע אותי, ככה. אמירה כזאת, כשהגיעו לשיעורים, הוא כל כך התלהב, כנראה שיש לי עדיין מסר רלוונטי, הוא אמר, זה רלוונטי, ואתה מנגינה, זה רלוונטי. הוא כל כך שמח לשמוע שאנשים צעירים רוצים לשמוע ורוצים לקבל את תורתו. תמיד היה מעניין אותו, הוא היה מאוד רגיש לפער הזה בין הדורות, ויכול לגשר בין הפער. כי לא רוצה להפוך להיות מיושן ומנותק ופסל ודינזור, ותמיד היה רוצה להיות רלוונטי ושאנשים ישמעו, וככה הוא ניגש לישיבות, רענן את הישיבות, וככה הוא יצא מהשואה. הוא מספר, שאלו אותו, כי בחנך, איך אתה רואה את ההשפעה של השואה על הגישה החינוכית שלך? אז הוא אומר, קודם כל, לקחתי על עצמי, הוא עונה, להיות ראש ישיבה, בגלל שידעתי שאני חייב למלות את המקום של החברים שלא ניצלו. אמירה לא קלה, נגיד, שאני חייב לקחת את המקום של אותם אנשים, אני לא יותר טוב מהם, אני ניצלתי, אני חייב לעמוד במקומם. התחושה של משימה נתן לי כוח לעשות משהו חשוב. העובדה שאני היחיד שנשרדתי נתן לי כוח. בלי זה לא הייתי לוקח על עצמי תפקיד כזה. אני לא מגיע ממשפחה של רבנים ושל מנהיגים. אשתי באה ממשפחה מאוד מכובדת. זה גם היה עניין מאוד מעניין. כי הוא הגיע כפליט. והסיפור הסודי שלא מספרים, שבארץ הייתה גזענות נגד הפליטים, במיוחד בעולם הדתי. בעולם הישיבות היו בעצם שתי קבוצות, קבוצת ה-A המקומיים. איזה פליטים מאירופה עם הנעליים הקרועות שלהם, בסדר, אתם גם תכנסו לישיבות, תשבו מאחורה, תשבו בסוף הבית מדרש. זה היה מאוד מאוד חזק. רמטל שבר את זה. פליט שמתחתן עם נכדה של רבי יוסף זלמן מלצר, שבירת הכלים. כל הקלפים נשברו. עצם העובדה שהוא החליט ללמוד תורה, גם כן, רוב הפליטים לא נכנסו לישיבות, יצאו מיד לעבודה, לעשות משהו. אז יש כאן איזו מהפכה תרבותית, מהפכה אפילו תורנית. אני לא בא. אני בא ואומר ממשפחה פשוטה, איזה ביזנס יש לי לבנות מוסד גדול ענקי? אני חושב פעם, את העניבות, את הפשטות, שאני אדם פשוט, אני חייב לעמוד במקום גדול. במקום שגדולים לפניי לא יכלו לעמוד, אני עומד במקומם. הם אנשים שנכנסים למוקדי כוח, הם הופכים להיות אנשים בעלי גאווה, חושבים על עצמם, מאבדים את העניבות. תמיד הייתה לו את העניבות הזאת, אבל לא העניבות שחוסמת, העניבות שבעצם מתרבנת אותו לעשות משהו כי הוא עומד במקום. זה היה איזה מיקס, איזה תרכובת מאוד 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 מיוחד. גם לקחתי על עצמי תפקידי ציבור, להיות שר במדינת ישראל, הדגשתי את האלמנט המוסרי, אחר כך, בסדר, מה נתן לי את הכוח? למלא את המקום של אחרים. כשהוא הסכים להיות חלק ממשלת פרס אחרי רצח רבין, אז אנשים חשבו, הנה השמאלני שרוצה להיות עם השמאלנים. בכלל לא. יש הקלטה אודיו ביוטיוב של ישיבת הר ציון. תקשיבו להקלטה הזאת. הוא אמר, יש שתי סיבות שהסכמתי להיות חלק מממשלת רבין. ממשלת פרס. למה שר בלי תיק? קודם כל, הוא הרגיש את החילול השם הכל כך נוראי, שיהודי דתי בתוך עולם ההסדר, שגדל בעולם ההסדר, היה הסדר נקרא ביבנה, שהוא נקש בחייו של ראש ממשלה, כי יש זכילו להשם שהיא לא יכול לסבור צריך לקדש עם שמיים. שזה שרב ראש ישיבה מוזמן להיות ראש ישיבה בתוך הממשלה בליטי, כי רוצים אותו דווקא בגלל שהוא ראש ישיבה, לא בגלל שהוא יכול לתת משהו לחינוך למשהו, כי הוא מתמחה בכלכלה, רק בגלל שהיא ראש ישיבה בתוך הממשלה. דווקא רב מידן, גרסה שנייה, יש הקלטה בפייסבוק של ישיבה, ראיתם? הוא הזמן למפגש עם ביבי נתניהו, והוא סירב, כי יש שיר כללי בישיבה על תחילתו בפשיעה וסוף הבאונס. וכנראה מישהו בצד השני לא הבין, לא קלט, מה זה שיר? תשכח את השיר. הוא אמר, לא, יש שיר כללי, אני לא. אז זה הגרסה החדשה של קדוש השם, כן? צריכים לרענן, צריכים לשמוע את את הרוח ולא תמיד את האפליקציה, כי מי ששומע את האפליקציה הופך להיות דינוזור. כן, פעם עשו יום הולדת לרב ליכטנשטיין ה-70, וזה היה בירושלים, בהיכל שלמה, לפני שהיכל שלמה היה שלנו, ונאומים ארוכים, ערב שבת חם, באמצע הקיץ, כל אחד מסתכל על השעון, עוד נואם ועוד דובר ועוד נויות, עוד שיחה ועוד שיעור, ורמי דל תמיד דיבר האחרון. תמיד, זה היה המיקום שלו, אחריו. והיה לו את היכולת להגיד משפט אחד, and to bring down the house. זה היה mic drop, כן? מוריד את המיקרופון, כן? אז אחרי שכל אחד דיבר שעה, שעה וחצי, שעתיים, הוא עמד ואומר, אין לי זמן לדבר, אבל אני אגיד לך, רב ליכטנשטיין, משפט אחד. מה ההבדל בין רב ליכטנשטיין לבין רב לבין שאר הרבנים, הוא אומר? רב הרבנים רוצים חסידים. אתה רב ליכטנשטיין לא רוצה חסידים, אתה רוצה תלמידים. מה ההבדל בין חסידים לתלמידים? חסידים מקשיבים לכל דבר שהרב אומר. תלמידים מקשיבים לשום דבר שהרב אומר. משפט אחד. כן, זה תלמיד, תלמיד זה הכוכב שלו. הוא תמיד אמר, אני לא רוצה עמיתלים קטנים, אני לא רוצה שתהיו עמיתלים קטנים, זה שתהיו אתם, אבל עם הרוח ועם התכונות ועם החלומות ועם החזון ועם הכוח שאני משרה, אבל צריך להיות שלכם. וכל דור דורשת שלו, וכל דור צריך לתתקן, כל דור ודור, בין השנות דור ודור. אז הסיבה אחת, להשלים את החילול השם. להשלים את התמיד היה, בוא נגיד את זה ככה. אני גדלתי במקום מאוד קטן, יחסי, ברוקלין, ניו יורק. קטן. ותמיד סיפרו לנו, אנחנו הולכים למשחק בייסבול, תתנהגו יפה. אתם משתוללים, זה חילול השם. הולכים למוזיאון, שקט. כי אחרת, למה הם רגועים? הסתכלו עליך ויגידו שנדר של היהודים, שמשתוללים, שזורקים פאפקורן. אז כל הנוסחה שלי של קידוש וחילול השם, הקדוש שם שמיים ברבים, זה התנהגות בכדור, בבייסבול, התנהגות במגרש. אדם, אני בא לכאן, ורבן איתם מנסח את זה על מגרש אחר, על מגרש ההיסטורי, מגרש הלאומי. מה קרה לעם ישראל בשואה? זה חילול השם ענקי. חזרה למדינת ישראל, זה קידוש השם. זה כל הסקייל, כל הממדים. זה קידוש וחילול השם. זה רק הסיפור הקטן שלך והגוי בשוק שאומר, הנה, היהודי לא מתנהג יפה. זה עניין יותר הטראג'קטורי, הקשת. הרבה יותר רחב, הרבה יותר כולל. ואני זוכר ש... ממש לסוף חייו, 5 שנים, 6 שנים לפני שהוא מת, היה אירוע בארצות הברית שאסרו, המשטרה בניו ג'רזי אסרו, כל מיני רבנים שהיו מעורבים עם המאפיה, בסחר באיברים, סחר באיברים. מכרו קלעים, ואסרו אותם. ועל הדף הראשון של הניו יורק פוסט, היה איזה רב עם זקן בזיקים. מובא לבית הכלא. והוא נתן את השיחה באותו ליל שבת. הוא בכה והוא בכה. ולא הייתה כאן אמירה פוליטית או השקפתית, כן היו צודקים, לא היו צודקים. הוא אמר, חשבתי שאני כבר לא צריך להסתכל על רבנים עם זקנים מובלים באזיקים. חשבתי שכבר עברתי את הקטע הזה, ואני חייב לראות. כאילו, he operated a different level, הוא היה ברמה אחרת. כולנו דיברנו בישיבה על אותם רבנים, היו אשמים, לא היו אשמים, אצלו, תשכח, יש כאן סיפור יותר גבוה. רבנים מובלים, רבנים עם הזקן והכובע מובל בזיקים. זה לא חשוב כן צודק, לא צודק, אבל עצם החילול השם. אז כל חייו היה עניין של, אנחנו מקדשים שם שמיים, לא מקדשים שם שמיים, אבל לא רק בהתנהגות האישית. אז הוא חי את הנרטיב הזה. להפוך את הנרטיב שלך לנרטיב אחר. רק הנרטיב שלך, בית, משפחה, בעל, קריירה, אבל לקחת את כל המרכיבים האלו ולבשל אותם בתוך איזה סיר יותר גדול של איך הכל מתמזג יחד תקדי שם שמיים. לעשות מה שאתה עושה, מה שאתה עושה, בכל מקרה, אבל מטרה יותר גבוהה. אני אסיים רק עם כמובן השינוי שם, שגם לא הרבה אנשים שינו את השם למשהו אופטימי. אבל הוא שינה את השם שלו מקליין, ותמיד סיפר לנו שקליין זה שום דבר, קליין ביידיש זה קטן, אבל זה... והוא לקח את הפסוק במיכה, והיה שארית יעקב בקרב עמים רבים, השארית, שארית הפליטה, מי שנשאר, כתל מעית השם, השארית יהיה כתל, אז עמי תל, עמי הוא כתל, ותל זה משל ודימוי של פריחה, ושל גידול, ושל בריאות, קרביבים עלי עשב, אשר לא יקווה לאיש, ולא יאחל לבני אדם. אז הוא לקח את השם הזה, זאת אומרת, חשוב לו לספר לנו שהוא שינה את שמו, איך לאנשים משנים את שמם למשהו בעברי. אז אתה סטיינברג, אז אבן הר, או משהו שעובר מסטיין זה סטיינברג זה הר, אז עובר מיידיש לעברית. הוא שינה את שמו למשהו יותר אופטימי, שרוצה להיות בשירות ישראל, וזה הפך אותו להיות אדם מאוד שמרני. היה אדם מאוד מאוד שמרני, וזה נתן עוגן בתוך המשיחיות שלו. המשיחיות שלנו, וכל אחת צריכה להיות משיחיסטית פה, ברור. אבל תמיד כשאומרים את המילה הזאת, משיחיסטים, כמו חבדניקים, לא שחס וחלילה, אני משמיץ אותו, אני רק אומר, או כמו אותם רוצים שרוצים לפוצץ את הארבעת, ואנשים ככה עם חלומות, חזון, אתה מאוד 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 שמרני בגלל השואה. כי תמיד חי בפחד הזה שאנחנו צריכים לשמר ולהציל מה שנשאר. אצלו היה המילה הזאת של נשאר, שירית הפליטה, והיה שירית יעקב, שאנחנו נשארנו מאיזה שואה, מאיזה תופת, צריכים לשמר. רב ליכטנשטיין לא עבר את השואה, הוא היה אדם שמרני בצורה טבעית. היה אדם מאוד מתון, מאוד שקול, מאוד מאוזן, משקלל כל דבר. אז ביחד יצרו איזה עוגן חזק בתוך הישיבה, שהיא הייתה הישיבה המובילה בשטחים, כן? מובילה את ההתיישבות. אבל בצורה מאוד אירונית, מאוד מאוד מתון, מאוד חזק, מאוד שמרני. הישיבה הזאת לא שינתה הרבה בתקופתם. היום אנחנו כבר בתקופה אחרת, הרבה יותר דינמית, ופותחים זוויות חדשות וחזיתות חדשות. היא מאוד שמרניה, היא מאוד קשה לזיז אותם מהעמדה שלקחו. רב ליכטנשטיין שוב פעם בגלל התכונות הטבעיות שלו, הפרופיל שלו, האופי שלו. עמיטל, תמיד השואה הזאת, אמר לו לראות את העם ישראל כשארית עם שיצאה מהשואה ושצריכים להקים אותה מחדש בארץ. טוב, יש לכם תפילה, נכון, בשלוש או שיהיה אחר? מה יש בשלוש? אמרו לי שחייב לסיים בשלוש? אני מוכן להמשיך, אבל... לא, אני... טוב, נמשיך כמה דקות. טוב, כמובן האמונה שלו אחרי השואה, שזו אמונה אחרת, אמונה מאוד איתנה, לא תשמע איזה סיפור יפה. אחרי המלחמה, אומר, הייתי בקשר עם אבא קובנר, שלום. אבא קובנר היה אחד ממנהיגים של הגטו וילנה, והוא היה מנהיג הקיבוץ ומשורר בארץ אחרי השואה. אני אף פעם לא שמעתי עליו, אבל זה החבר שלו, שהיה אחד מהמנהיגים בווילנה גטו. לא קובנה, גטו וילנה. פעם היינו ביחד משתתפים בפאנל בטלוויזיה על המשמעות של השואה. אז פעם מישהו מהטלוויזיה הזמינו שניהם, אבא קובנה, מי שהנהיג את ההוביל את המרד בגטו וילנה, עם רב עמיטל. הוא שואל אותי, אבא קובנה, רב עמיטל היה מאוד מחובר לעולם החילוני, מאוד כיבדו אותו. מאוד מאוד כיבדו אותו, גם אומנים היה. הייתה לו תחושת אומנות מאוד מאוד מפותחת, והרבה אומנים נתנו לו את הפיינטינג שלהם להיות אצלו בבית. היה לו תחוש אומנות אסתטיות מאוד מאוד מפותח, והוא היה בקשר איתם הרבה. היום, אני לא יודע אם יש לכם הזדמנויות, היום כשאני נמצא בעולם חילוני מובהק, צפון תל אביב, הייטק, רצליה, בדרך כלל שמה, רב עמיטל, אתה תמיד שרב עמיטל? כל הרב משתנה. יודעים על הרב עמיטל, שמור הרב עמיטל, סבריו, הוא יש את הספר שלו במונתו, הודפס על ידי ידיעות אחרונות. זה לא איזה ולדהיים או קורן שתהיה את הספר. זה ספר שאנשים בכל הסקטור, בכל המגזרים קוראים. אז הוא היה קרוב, פגשנו כל מיני אנשים חילוניים מעולמים, מעולמות שונים, ממקורות שונות, ופגשנו אותם, הגיעו לישיבה, והוא דיבר עליהם, והגיעו לאיזה מסיבת חנוכה או משהו. אז אבא קובנר, אדם שכנראה שלא היה דתי, שאלתי, יש לך בעיות עם אמונה? שבתי לו, היו לי בעיות, הוא אמר, ועמיתה לאבא קובנר, אבל הבעיות שלך יותר בעיותיות. למה? אני תמיד אמנתי בהשם. עכשיו אני פשוט לא מבין אותו. אתה האמנת באדם, בבני אדם. עכשיו אתה ממשיך להאמין בבני אדם, אחרי שראית בשואה מה שבני אדם מסגלים לעשות, אז כנראה שלשנינו יש בעיות. ככה הוא דיבר כל הזמן. לא יודעת אם הוא דבר, הוא לא נעל שאלה שלך בצורה חסיתית. כן, אבא קובנה שואל אותה שאלה פשוטה, יש לך בעיות עולם? ויש בעיות, לך יש בעיות יותר גדולות. כי אני אמנתי בשם, אני ממשיך להאמין בשם, פשוט לא מבין אותו. אתה איך אתה ממשיך להאמין בבני אדם. אבא קובנר חלם על לייצר תוכנית טלוויזיה ביחד. הוא אומר, אנשים כל כך התרחקו מיהדות. זה החילוני הקשור, המחובר למסעות. הוא תמיד דאג שהיהודים מתרחקים מיהדות. בוא נעשה משהו יחד על יהדות. אני אספר על ספרות, הוא אומר לרב עמיטל בטלוויזיה, ואתה תדבר על חז"ל. הרעיון הזה נשאר יום אחד, מחר הוא ניגש אליי ואומר, יהודה, הדור אבוד. הם לא רוצים לשמוע על יהדות, זה הפגישה האחרונה שלנו, אחר כך הוא מת, הוא אכל את עצמו. אני רגיש שיש אדם שגם שרד את השואה, לא היה יכול להתמודד עם הלחץ ועם הקשיים, וכמובן שבא מחזית חילונית, ושברב עמיטל אף פעם לא התכאב ולא היה בצורה פטרוניזם לחילונים חס וחלילה. אבל הוא סיפר שיהיה קשה לו האמונה אחרי השואה. כאן יש אמירה חשובה שהיא קשורה לשואה וקשורה למה שאמרתי לפני כן, אבל היה מאוד מאוד חשוב לנו לשמוע. אני פעם ראשונה ששמעתי את זה ב-86, אני חושב, הייתה תאונת דרכים נוראית בפתח תקווה. ונהרגו איזה 25-26 ילדים באוטובוס בדרך לבית ספר. התנקש עם איזה מסעית, הרכבת, לא זוכר. אבל מאוד מאוד קשה. ועמד אז רב פרץ, אני חושב, משס, והוא אמר שהסיבה שהטרגדיה קרתה, בגלל שהיו ויכוחים אז בפתח תקווה על פתיחת בתי קולנוע בשבת. זאת אומרת שהסיבה שהאוכלוסייה של פתח תקווה סובלת, זה בגלל המרד הזה נגד שבת, נגד שישת שבת, ועמיטל היה בליסטי, הוא התקומן נגד זה. התקומן נגד זה לא בגלל הכיעור המוסרי, שיש אנשים שסובלים ויש משפחות שסובלות ואתה מפנה להם אצבע מאשימה, אלא בגלל מי יכול להגיד שיודע דעת השם? איך אפשר להגיד אחרי השואה, אחרי מה שקרה לנו, מי יכול להגיד שהוא יודע למה הקדוש ברוך הוא אומר ככה? לא רק בגלל החוסר מוסריות, אלא אתה בלמה רשע, יודע דעת עליון, אתה יכול להבטיח ולאמר ולהגיד ולשכנע, כך הוא אומר. לפעמים אני נפגש עם תופעה. הם מרעננים אדם דתי שאומר למה, ככה הוא מתייחס כנראה לאותו סיפור, למה ילדים נהרגו בתאונת דרכים? ואדם דתי משיב בגלל שלא שמו שבת. אז אמרתי לאדם הדתי, בסדר, יש לך הסבר למה ילדים נהרגו, אבל למה מיליוני יהודים נהרגו בשואה? לזה אין לך תשובה. אז למה אתה רוצה לתת, למה אתה מנסה לתת תשובה דתית? תשתוק. זה מפריע לי, אבל מה אני יכול לעשות? אז אני נשתק, אני אשתק, אני לא מדבר. וזה בא לידי ביטוי מאוד חזק ב-2006-2005 בהתנתקות. כי לדעתי, המנהיגות שלנו נכשלה בצורה רצינית ביותר. היום יש הרבה ישראלים בין הגילים של 29, 36, 37, כל התופעה הזאת של דתל"שים ושל דתי לייט, אנשים שלמה? אז אפשר לחזור 11 שנה שהיו טינג'רים, מאוד מאוד ככה אימפרשנבל, מאוד עדיין מתפתחים, והמנהיגות הדתית הלאומית אמרה, אולי שמעתם על הביטוי הזה, לא, לא, היה לא תהיה, הבטיחו לכל הנוער שזה לא יקרה, הדתקות לא יכולה לקרות, והיה לא תהיה. ותארו לעצמך שאת טינג'ר, ראית 16, 15, 14, והמנהיגות אומרת שהקדוש ברוך הוא לא ייתן לזה לקרות, ואת קמה בבוקר וזה כן קורה. אז זה משבר דתי מאוד רציני, כי המנהיגים שאיתם את מזדהת, שיקרו לך. וציפית משהו מהקדוש ברוך הוא בצורה 100%, כי ככה דיברו, שלא התממשה, שלא התקיימה. אז אני חשבתי הרבה הרבה מטל אז, כי בעצם, מי אחרי השואה יכול להגיד שהקדוש ברוך הוא לא ייתן להתנתקות לקרות, והקדוש ברוך הוא יכול לתת לשואה לקרות, ששישה מיליוני יהודים נשחטו, אז ברור שהוא יכול להרשות ל-8,000 יהודים להיות נעקרים מבתיהם על ידי ממשלה דתי, ממשלה יהודי למקום אחר בצורה ככה מיומסת. אני לא תומך, זו לא אמירה אידיאולוגית פוליטית, זו אמירה תיאולוגית, ש-60 שנה אחרי השואה נתהמתי לראות רבנים אחראיים שיכולים להגיד משהו כזה. איך? איך אתה בצל השואה? זה לא לפני 500 שנה, זה לפני 80 שנה, 70 שנה. אם הקדוש ברוך הוא יכול לתת להיטלר, לרוב, אז כנראה יש לך חשבונות. אז מי יכול להתחשבן עם הקדוש ברוך הוא? מי יכול לדעת את דעתו? זה קצת צניעות וקצת יראת שמיים, וקצת ידיעה שאת לא יודעת את הכל, למרות שאת מרגישה. זה כמובן האתגר החשוב לקהילה שלנו. החרדים עדיין חיים במאה הקודם, כן? הם עדיין ב-1860. הם בתוך הגלות. אז בתוך הגלות, אז יש תגובה אחת, אני לא מבין שום דבר, הכל זה פאזל, הכל זה סימן שאלה, אז אני לא יודע, אני יודע שאני לא יודע, זה יראת שמיים. אני נכנע לקדוש ברוך הוא, מוציא למצב ארצה, השם מגיע השמיים, הקדוש ברוך הוא ניצב על ראש הסולם. אנחנו, יש לנו משקה חדש, יש לנו תוצר חדש, קוראים לזה גאולה. וגאולה מאוד מציתה את התחושה של אהבת השם, שהנה אנחנו שותפים, אנחנו בונים ביחד את הארץ, גאולה היא תוצר של השתדלות אנושית עם השלמה האלוקית, ואנחנו עומדים ליד הכותל, והתנ"ך פתוח, והנה שיר השירים פתוח, ואנחנו איש ואישה, ולמה ברסלב כל כך פופולרי, כי כולם אחים, גם הקדוש ברוך הוא אח שלי, אחי אחי בשמיים, וכמובן זה טוב, זה רצוי, כי אני חושב שהתאזנות מחדש של אהבת השם ויראת שמיים מאוד לחוצה. אבל אנחנו לפעמים שיקורים באהבת השם. וצריכים מאוד 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 להשרות יראת שמיים חזרה לתוך המשפחות שלנו, לתוך שלא יודעים. ויש היררכיה, והיררכיה לא צריכה לדכא ולהשתיק את היצירתיות האנושית, אבל למסגר אותו. ודווקא החרדים, בימים האחרונים שהתעוררו למצב הזה של התנתקות, ממש חיכו עד הסוף, הנוסח שלהם, אני לא משבח אותם, אני רק אומר, הנוסחה שלהם הייתה לגמרי שונה, הסגנון, התחביר. פתחו את המכתבים, מכתבי ההגנה שכתבו, אנחנו לא יודעים דעתו, כתבו כל מיני פסוקים מאיו, גדול העצב, רב הלוליה, שאינה פקוחות לכל נפש, כי אנחנו לא יודעים מה קורה בשמיים, מתפללים לקדוש ברוך הוא שיציל אותנו ויציל אותנו. ממש גישה וזווית לגמרי אחרת. במקום לעמוד, עמוד על הכיסא, כמו שאני יושב על הבן שלי, אני מבטיח לך שהבן שלי יבקיע. הקדוש ברוך הוא לא הבן שלי, לא אח שלי, הוא הקדוש ברוך הוא בשמיים, ונכנעים לדעתו ולצנוע, תוך כדי בניית קשר של שוויוניות, ושל בעל ואישה, ושל אחים ביחד. ובסוף, בסוף הרעיון, אני לא יודעת לומר שזה גם אופייני, כל מה שדיברתי זה רק חלק ממה שאני מרגיש, אבל אני לא יכול להגיד יותר. כך הוא יסיע. הוא הרגיש שהוא הגיע לסוף, היה קשה לו לדבר, לפעמים הוא נפתח, כשהוא נפתח זה היה מאוד 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 מתאים, אבל אחר כך הוא נזכר, אני לא יכול לדבר יותר, למרות שיש יותר מזה. שוב פעם, מי שרוצה, טעימה יש באינטרנט, לא טעימה, של טעימה זה ועוד שעה, אבל טעימת רבה מטל ושואה באינטרנט ב-VBM, באנגלית זה תחת פרשת ויחי, הולכים ל-thinker, תחפשו שם, בפרט אני יודע איפה זה, אבל המקור הזה בפרט, מי שרוצה באמת באמת לתעניין, זה בספר זה עולם חרב, עולם בנוי. אני רוצה להגיד שהוא עבר מעולם לעולם חרב, לעולם שמשתקם, שהוא שוב פעם ראה את העולם בצורה שלמה, ולא חלקית, כי הוא עבר כל מיני תהלוכות. צום קל, צום קל לכם. long are you girls back for? You're Nina, Olivia, how long are you back for?
I've been here for like a week and a half, and I'm staying for a while.
You're staying?